השיחה על האיכויות שמשחררות אותנו. אני רוצה לדבר על כמה מהן, בעיקר על תשומת לב, על חמלה ועל חוכמה. לתשומת לב יש יכולת טרנספורמטיבית, ליכולת לשנות אותנו ללא הכר, איך שאנחנו לא נכיר את עצמנו יותר. יש לה יכולות ריפוי עמוקות של הלב והתודעה, אבל כיצד עובדת תשומת לב, כיצד האיכות הזאת היא פועלת בצורה די לא צפויה, קשה ממש לראות ולתאר, ובטח לא להתכונן ולדעת כיצד טרנספורמציה תקרה לנו או קורית באמצעות של תשומת לב. והרבה פעמים קורה שדווקא תשומת לב מתחילה, האיכות הזאת מתחילה להתפתח בנו, או ממשיכה להתפתח בנו, אבל זה קורה בדיוק ההפך מכפי שציפינו. ואני חושב שלא מעט אנשים פה יוכלו אולי להסכים שבאנו לפה לשקט, עשינו יותר שקט קצת. פחות את הבאז הזה, את הרעש, את הפרדות, את הדאגות, את אי השקט שאנחנו חווים ביומיום. ודווקא התחלנו לתרגל, והופ, אנחנו רואים שזה דווקא התגבר, יש יותר בלבול, יש יותר רעש, יש בטח יותר כאב, יש אי נחת, יש ימום. עולים הרבה דברים שנראים לנו נוגדים את מה ש... בשבילו באנו, ואז אנחנו מתחילים להרגיש שמשהו לא בסדר, שמשהו לא עובד נכון, אולי זה לא התרגול הנכון בשבילי, אולי אני לא מבין את התרגול נכון, אולי לא עושה אותו נכון. אז על זה אני רוצה קצת לדבר. כאמור, התרגול קורה והוא מפגיש אותנו עם לא מעט קושי. אני זוכר את הקורסים, את הריטריט, והריטריטים הראשונים שלי, זאת הייתה ממש החוויה. באתי כדי להשתחרר, כך קיוויתי מהרבה סטרס, קשיים שבלבול, קשיים שהחיים הפגישו איתי, איתם. זה אי נחת בסיסית. והריטריט הראשון היה, הם הראשונים היו קטסטרופה. היו... כל מה שפחדתי ודאגתי ממנו היה פי עשר בערך. הרבה יותר כואב, הרבה יותר מבלבל, הרבה יותר מטלטל. וזה נראה כאילו ש... זה היה דווקא די בסדר לפני שבאתי, עד שבאתי. ג'ון קבט-זין, ג'ון קבט-זין הוא רופא שכתב כמה ספרים על תרגול, ובעצם זה שהתחיל את תנועה שנקראת היום מיינדפולנס. הוא התחיל לטפל באנשים חולים בעזרת תשומת לב, בעזרת מיינדפולנס. הספר הראשון שהוא כתב, יש לו כותרת מאוד ממצה, הוא קורא לזה Full Catastrophe Living, לחיות את הקטסטרופה במלואה. ואני חושב שחלק מאיתנו הרגיש קצת את הקטסטרופה של החיים שלנו במהלך הימים האלה. ודווקא המפגש הפתוח הזה, המפגש של תשומת לב עם ההיבטים הלא פשוטים של החיים שלנו, עם ההיבטים הלא פתורים של החיים שלנו, עם המקומות שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, איך לעשות איתם ואיך לגרש אותם ואיך להתגבר עליהם, דווקא הם באים full catastrophe living, באים ופורחים מול עינינו, ונראה לנו שמשהו לא בסדר. נראה לנו אפילו, אני חושב שלא מעט אנשים יוכלו להסכים עם זה, שזה בעצם המדיטציה שמביאה את כל הדברים האלה. לא היה לי כל כך משעמם עד שבאתי לפה. באמת, החיים שלי לא היו כל כך משעמם, ופתאום כמה שעמום. ובטח לא כאב לי כל כך, כמו שאני יושב פה. וכן, הייתי מוטרד, נכון? הייתי באי שקט, ויש כמה סטרסים וזה, אבל לא כל כך, ופה זה כל כך. אז יש לנו איזושהי הרגשה שהמדיטציה עושה את זה, אבל המדיטציה לא יכולה לעשות את זה, כמובן. ומה שקורה פה, אנחנו יצרנו תנאים מיוחדים, תנאים של נסיגה, של ריטריט, נסוגנו משלל הגירויים וההסחות המתוזמנות והמתוחכמות שאנחנו משתמשים בחיים כדי לא לשים לב ולא לדעת כמה קשה לנו. ותשימו לב, תיזכרו בכל ההסחות שנלקחו מכם, כל המסכים והטלפונים והספרים והיכולת לשוחח עם אנשים ולבשל, כל העיסוקים שכל כך ממלאים את היומיום שלנו נעלמו, שזה מלאכים או אולי סתנים שעושים את זה בשבילנו ולא נותנים לנו להיות מוסכים כראוי. אז כל זה נלקח מאיתנו זמנית, ואל דאגה, זה יחזור פול קטסטרופי. ובעצם בתשומת לב ובהיעדר יכולת לברוח, אנחנו פשוט פוגשים את מה שעד עכשיו נמנענו בכזאת וירטואוזיות מלפגוש. אבל הגוד ניוז הוא שהאיכויות שאנחנו מטפחים פה, האיכויות שאנחנו מפתחים פה של תשומת לב ועוד, מאפשרות לנו לפגוש את זה בצורה אחרת, והמפגש הזה יכול להיות טרנספורמטיבי, ועל זה אני רוצה לדבר. וכאמור, אנחנו פוגשים פה הרבה אי שקט. למעשה אפשר להגיד שכל התרגול זה הדרך או היכולת שלנו לפגוש אי שקט ולמצוא את השקט שמצוי ברקע של האי שקט, או מטאפורה אחרת, את השקט שמצוי מעבר לאי שקט. אבל המפגש הוא בלתי נמנע ברוב המקרים. הטרנספורמציה היא דרך המפגש שלנו עם אי שקט, והטרנספורמציה היא במידה רבה ביחס שלנו אל האי שקט. ואם שוב נזכר אל החיים הרגילים שלנו, חיי היומיום הרגילים שלנו, וננסה לחשוב ולהיזכר מה מציק לנו בחיים, למה קשה לנו בחיים, או מה קשה לנו בחיים, נזכר בדאגות שיש לנו, ובמיינד לא שקט, מחשבות, 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 וברגשות קשים שקשה לנו לפגוש, ובפחדים. אנחנו נבחין שבעצם כולן הן צורות של אי שקט, של תודעה וגוף לא שקטים. ולשם מכוון התרגול שלנו. התרגול שלנו מכוון אותנו לפגוש אחרת את האי שקט. וקחו לדוגמה את הדבר שהוא, את רוב האנשים נראה שהוא הסם של החיים, שהוא ההשתוקקות. מבלי להגיד שיש משהו רע בהשתוקקות כשלעצמה, אבל אני מדבר יותר על הנטייה שלנו להאמין שההשתוקקות היא הדרך היחידה לחיות חיים מהנים עם העולם, דרך להשתוקק אל דברים. אז מהי השתוקקות? תשימו לב מהי החוויה של השתוקקות. אנחנו יושבים לנו בשקט ומדיטציה, ופתאום מופיעה מחשבה כמו כוס קפה, או מופיעה מחשבה כמו סיגריה, או מופיעה מחשבה כמו לשכב בנחת על הדשא. מחשבות נעימות למי שחושב אותם, זאת אומרת, מי שלא אוהב סיגריה, אז לא עולה לו גם מחשבה על סיגריה, אני מדבר על אלו ש... ואז מופיעה המחשבה, ואם זה ביום יום, אז אולי זה סקס, אולי זה סרט, ואולי זה גלידה, ומשהו. והמחשבה נחוות כנעימה, ומה היא מתחילה לעשות? היא מתחילה לייצר אי שקט במערכת. הגוף והתודעה נכנסים לאי שקט, וזה סוג של רטט שכל המטרה שלו הוא להגשים את החוויה שמצויה בפנטזיה שלנו, להגשים אותה, לספק אותה, שזה ההשתוקקות, כדי שנוכל לחזור אל השקט שהיה לנו לפני שהמחשבה הופיעה. משחק בסכום אפס, אם תרצו. עד שלא הופיעה המחשבה על סקס, או לא ראיתי את הדמות, הכל היה בסדר. פתאום לא הופיעה. עד ש... כן או לא. עכשיו, אותו דבר קורה כשאנחנו, כשמופיע בנו פס. אנחנו בסדר, יושבים, לא קורה שום דבר. טוב, בסדר, כאילו יושבים, חיים, נושמים, ופתאום מופיע משהו שלא ציפינו, לא היה אמור להיות פה. חווינו איזשהו כאב, אם זה במדיטציה, או מישהו אמר לנו משהו שלא ציפינו שיגיד, ופח, הופיע בנו התנגדות עזה אל מה שפגשנו, ומתפתח בנו איזשהו דפוס שאנחנו קוראים לו כעס, שזה התנגדות ורצון להדוף ולהשמיד את אותו אובייקט, והכעס, הטבע שלו הוא אי שקט, אי שקט, מופיע בנו חום, חום בחזה, חום בנשימה, דפיקות מועצות, מחשבות, 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 איך אני אעשה את זה, ואיך אני אפטר מזה, ומה אני אגיד לו, ומה אני אעשה פעם הבא שאני לא יש, שזה לא יקרה לי. אי שקט, שכל האמונה היא שוואנס האובייקט, שהוא המקור, ותודעתי הלא יראה לכעס, וואנס המקור הזה יועמד על מקומו, או אולי אפילו יושמד לנצח, אני אוכל לשוב אל אי השקט שהיה לפני שהופיע האובייקט הזה. תחשבו על שיעמום. אנחנו נמצאים לנו באיזושהי סיטואציה, ופתאום מופיע לנו מחשבה, מודעת או לא מודעת, שיכול להיות יותר מעניין. ככה, וואלה, מגיע לי יותר מזה בחיים. זה ככה, זה ככה, עד שלא מופיעה המחשבה את הכל בסדר, אבל המחשבה כמובן, לא בשביל זה באתי לפה. ואז יש לנו, אנחנו באיזשהו פרדוקס, ישנה מציאות X שהיא מאוד עדינה, ככה. אוויר נכנס, אוויר יוצא, חיים, חיים. ויש מציאות אחרת שהיא הרבה יותר מזה, והתודעה לא יכולה לשאת את הפער הזה בין מה שמצוי למה שמפונטז, והיא מתחילה ומתחיל להיכנס הרבה אי שקט לתוך המערכת. אי שקט גופני, אי שקט מנטלי, ואנחנו, בלי בכלל לחשוב, ברור לנו לגמרי שהפנטזיה עדיפה על המציאות. אנחנו יוצאים במסע כיבושים כדי רוכבים על הסוס הזה של השיעמום, הוא המנוע, באמונה שכשנגיע לאן שאנחנו רוצים, יהיה הרבה יותר נעים מאשר שהיינו. עד שגם זה יהפך למשעמם, ואז, ותחשבו בחיים, עזבו כאן במדיטציה, אנחנו כולה שלושה ימים, תחשבו בחיים כמה אנרגיה אנחנו משקיעים, כמה כסף, כמה זמן, כמה מסעות שופינג אנשים יוצאים רק כדי לא לחוות את החיים כפי שהם, רק כדי שלא יהיה משעמם. שימום הוא מנוע אי שקט עצום, הוא מזיז הרים וגבעות, ערים של קניונים פורחות על, על, על הדלק של אי השקט הבסיסי, על, על השימום שרוב האנשים מרגישים שחובתם המוסרית לנצח את האיש, את השימום הזה. תחשבו על דאגות. מופיעה דאגה, ואנחנו נכנסים לאיש שקט. משהו, לפי המחשבה שאומרת שהעתיד הוא פחות טוב ממה שהוא צריך להיות. אני לא מוכן שהעתיד יהיה פחות טוב ממה שהוא צריך להיות, אז אני מתחיל לדאוג. מה לעשות כדי שזה לא יהיה ככה? זה אי שקט. תחשבו על ספק. אי שקט. זה נכון או זה לא נכון? לקנות או לא לקנות? ללכת ללימודים או לא ללכת ללימודים? לעשות את זה או לא לעשות את זה? ואם תבחנו ככה, תגלו שאי השקט הוא אי הנחת שלנו בחיים. ובאמת, אני מציע לחקור את זה. זאת אומרת, לא להאמין לי, יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני טועה. תבדקו, שזה יתברר, כאשר זה מתברר לנו מתוך ההתנסות שלנו, אז זה מקבל תוקף אחר, אז זה מקבל, ההבנה היא גם אחרת. והתודעה הלא ערה שלנו גורמת לנו להאמין שהתפקיד הנאצל שלנו בחיים זה לצאת החוצה אל המציאות ולשנות את המציאות כדי שאנחנו נוכל להיות בשקט, כדי שלא יהיה משעמם, כדי שלא יהיה מדאיג, כדי שלא יהיה מפחיד, כדי שלא, שאף אחד לא יכעיס אותנו, כדי שנשיג תמיד את מה שאנחנו רוצים, שיהיה תמיד זמין אלינו כל מה שרק נוכל להשתוקק אליו. ואם זה היה עובד, לא היינו באים אליו. פר, וכל היה עובד, אז הכל סבבה, אז למה לשבת, לדגור כמו איזה פרגיות על הכרית, בתקווה שתיוולד איזה ביצה של חוכמה מתחת. והבודה גילה שאפשר אחרת. הוא גילה ש... השקט נמצא בדרך הבנה נכונה של האי שקט והתבוננות עמוקה, התבוננות חווייתית, התנסותית אל תוך האי שקט לסוגיו. הוא קרא לזה סבל, הוא קרא לזה דוקה, אחד התרגומים של דוקה זה סבל, תרגום מאוד קטן, זאת אומרת חלקי, אבל נקרא לזה פה אי שקט, התבוננות עמוקה, התנסותית, חווייתית, אל תוך האי שקט, והתנאים והנסיבות שלו, יכולים להביא אותנו אל מעבר לו, יכולים להביא אותנו אל השקט שנמצא בלב אי השקט, בלב ולעיתים מעבר, עניין של מטאפורות, ואני רוצה לדבר על האיכויות שעוזרות לנו לעשות את את המסע הזה. והדרך, הדרך שבודה דיבר עליה היא דרך של תשומת לב, שאותה אנחנו מתרגלים, היא דרך של חמלה ודרך של חוכמה. ונהוג לדבר על האיכויות האלה בתור דברים נפרדים, אבל למעשה זה איכויות שמתפתחות ביחד והן שלובות זו בזו, והן, אפשר לומר שהן היבטים שונים של אותה תודעה ערה. שניהם, או שלושתם, חמלה, חוכמה, משחררים את הלב ואת התודעה ממה שמקובץ, ממה שמאוחד, ממה שאחוז. אז אני אדבר עליהם בנפרד, אבל רק תזכרו שבפועל זה לא בהכרח קורה בנפרד. כדי להישאר פתוחים מול כל הקושי שאנחנו פוגשים כשאנחנו מתחילים להיות בתשומת לב, ואני לא חושב שיש מישהו שמתרגל תשומת לב ולא פוגש קושי. יש אנשים שפוגשים אולי זמנית פחות קושי מאחרים בזמן ובסיטואציה מסוימת, אבל כולנו פוגשים קושי. וחמלה היא היכולת להישאר פתוחים עם קושי, כאשר מופיע קושי, ולא להיסגר, ולא לברוח. דיברה על זה יפה סנדיה, לא זוכר אם הבוקר או אתמול, זה שהתגובה האוטומטית שלנו מול כאב או קושי הוא להיסגר וללכת הצידה, ולברוח. ואם תרצו, הגדרה שאליי מאוד מדברת לחמלה, חמלה היא היכולת להישאר עם לב פתוח מול קושי, מול כאב, מול סבל. זה היכולת להמשיך להדהד, לב ממשיך להדהד עם קושי מבלי שהוא נסגר, מבלי שהוא סוגר את הבסטה ונעלם. ואם תרצו, אנחנו אולי לא קראנו לזה בשם, אבל זה מה שאנחנו מתרגלים פה מההתחלה. אנחנו קוראים לזה בשם יותר נגיש, אנחנו קוראים לזה רכות. אנחנו קוראים לזה היכולת לפגוש תסכול ולפגוש אכזבה מבלי להוסיף ולהרבות בשיפוטיות ובביקורת עצמית מול מה שאנחנו פוגשים. הגישה הרכה של להיות עם מה שמופיע מבלי למהר ולשפוט אותו ולכעוס עליו או עליו או על עצמנו, היא אותה איכות של חמלה. אותה איכות שמוכנה להיות עם קושי ולחוות קושי ולהדהד עם קושי מבלי שאנחנו סוגרים את הבסטה ואומרים לא, את זה אני לא רוצה, את זה אני לא מוכן. אני בן אדם ראוי, אני אוהב את עצמי רק אם אני לא אפחד. אני אוהב את עצמי רק אם אני לא אעשה טעויות. אני ראוי לאהבה של עצמי רק אם אני אעשה מדיטציה טוב. אם אני אעשה מדיטציה לא טוב, אני לא ראוי לאהבה של עצמי. אז אלה התניות שמאוד סוגרות אותנו, סוגרות לנו גם את הלב וגם את התודעה. והחמלה היא אותה איכות שבשפה אחרת ובקונטקסט אחר אפשר לקרוא לה אומץ. אומץ של להיות עם קושי מבלי לשפוט ומבלי לסגור. תחשבו על פחד למשל. כשאנחנו פוגשים פחד, אז אנחנו, יש לנו הרגשה שאם נשאר פתוחים אל הפחד, הפחד ייכנס לתוכנו, ייכנס אלינו ויהרוס אותנו. ופחד הוא רק חוויה, הוא לא דבר שאנחנו צריכים להיסגר אליו, הוא חוויה כמו חוויה אחרת. אז אנחנו בעצם מאתגרים פה את מערכת האמונות הבסיסית שלנו, שפחד זה דבר בלתי נסבל, שקושי זה דבר בלתי נסבל, שכישלון זה דבר בלתי נסבל. אנחנו לומדים לאט לאט, בדרך כלל בדרך הקשה, כי אף אחד לא עושה את זה אם אין לו ברירה. מתוך ההתנסות שלי, אני יכול להעיד רק כאשר כל הדרכים האחרות של להיות מאוד מאוד ממושמע, ולהיות מאוד מאוד ככה נחוש, ולא לוותר, וזה רק כאשר לא לוותר בלפגוש, במפגש עם כאב, ולא לוותר במפגש עם להיות כזה מאוד חד וסגור, רק כישלונות מפוארים וארוכי טווח. אני אומר, לא, זה חשוב, חשוב לדעת, כי יש אנשים שמאמינים שבכוח אפשר לנצח כאב, בכוח אפשר לנצח קושי, בכוח. והכוח הזה הוא כוח מאוד מלאכותי, הוא לא, אולי הוא לא באמת אמיתי. והרכות והחמלה מלמדים אותנו שאפשר, אנחנו יכולים להיות עם, יכולים להיות עם קושי. ושוב, חשוב להגיד בקונטקסט הזה, כי גם אולי הדברים שנאמרו הבוקר או לפני כן לא היו מובנים נכון, זה לא שאנחנו מחפשים כאב וקושי. לא, אנחנו לא אומרים בוא תביאו לי קושי כדי שאני אעשה מדיטציה טובה. לא, אנחנו פתוחים ללא עדפות למה שמופיע מרגע לרגע. אם מופיע שקט, תחושות נעימות, סבבה. אבל אם מופיע משהו אחר, גם סבבה. אז אנחנו לא מזוכיסטים ולא סדיסטים, אלא אנחנו פתוחים אל מה שמופיע, ומוכנים יותר ויותר לפגוש את מה שמופיע. אז מה שקורה כשתודעתנו לא ערה, כשמופיע קושי, התגובה האינסטינקטיבית של הלב, האוטומטית, זה להיסגר, כי אני לא רוצה. והחיים לומדים אותנו ולימדו אותנו, ורוב, או אולי כל מה שקרה עד עכשיו לא היה לא בשליטתנו ולא בבחירתנו, הלב נסגר עם החיים. הלב יוצר איזשהו שריון הגנה בינו ובין החיים. כי יש דברים מפחידים בחיים. והבעיה בשריון ההגנה הזה הוא שזה גם סוגר את הלב מפני העושר. כי זה אותו מנגנון שאחראי על השמחה, הוא גם זה שמרגיש את הכאב. ישנו ציטוט ממש מרגש שלי היה הבנה גדולה לקרוא את זה. רחל נעמי רמן, זאת רופאה אמריקאית ש הפכה למטפלת רוחנית, בלי שהיא קוראת לעצמה כזאת, היא כותבת: אחד ממטופליי אמר לי פעם שניסה להתעלם מסבלו שלו ומסבלם של אנשים אחרים מכיוון שרצה להיות מאושר, אלא שהאדישות לסבל לא תביא לנו אושר. אותו חלק בתוכנו המרגיש את הסבל הוא בדיוק אותו חלק בתוכנו המרגיש את השמחה. הדבר המופלא, כמו שרחל נעמי רבן מצביעה עליו, זה כאשר הלב שלנו לומד להיפתח ולהישאר פתוח מול קושי, להדהד עם קושי, הוא גם נשאר פתוח ויכול להיות פתוח ולהדהד עם שמחה ועם עושר. הוא כבר לא סגור, הוא כבר לא מקובץ, כי אם תרצו, בלי להלב אף אחד, הלב הוא מנגנון טיפש במובן הזה. יש קושי, הוא נסגר, אבל אז הוא גם נשאר סגור, כי הוא מפחד מהקשיים הבאים, והשריון הזה, המנגנון הגנה הזה, מונע מאיתנו להיות פתוחים, ולהיות שמחים, ולהתרגש מדברים שאנחנו מפחדים שאם נתרגש מדי, אז מי יודע מה יהיה לנו, נהיה רגישים חס וחלילה. וכשאנחנו מתיימנים שוב ושוב לפגוש קושי, לפגוש כאב, לפגוש תסכול, לפגוש שעמום, לפגוש דאגות מבלי להיסגר, משהו בתוכנו פחות פוחד, פחות ממסך את המפגש עם מה שקורה. כי המפגש עם מה שקורה, ונדבר על זה עוד מחר והימים הקרובים, בדרך כלל מאוד מאוד ממוסך, מסך ומאורפל על ידי העדפות שלנו. וההעדפות שלנו גורמות לנו לצבוע את האובייקט של מה שמופיע באור של העדפות שלנו. כשאנחנו מפסיקים, פחות ופחות צובעים אותו בהעדפות שלנו, ואנחנו פוגשים אותו כמו שהוא, אנחנו יכולים יותר לראות את המציאות כפי שהיא, את הדברים כפי שהם, ואז אנחנו יכולים יותר לראות את הדברים בעין החוכמה. והחוכמה מתפתחת ביחס עם ביחד עם החמלה, והן תומכות זו בזו. החמלה מאפשרת לנו לפגוש את המציאות כפי שהיא, ולא להיסגר ולא לפחד כל פעם שהמציאות מאכזבת אותנו או מפחידה אותנו. והחוכמה מאפשרת לנו לראות את המציאות כפי שהיא ולא להיאחז בה. כי הדפוס החזק מאוד שלנו הוא לייצר מערכת יחסים עם המציאות. במערכת היחסים האוטומטית, מערכת ההפעלה הענקית שמפעילה אותנו שוב ושוב באוטומט, היא להחזיק את הדברים הנעימים ולדחות את הדברים הלא נעימים. להתקרב ולשייך ולהיות בעלים של חוויות נעימות, ולהיפטר ולהרוס ולהרחיק את כל מה שלא נעים. החוכמה מראה לנו שיש דרך אחרת. יש דרך אחרת לחיות בחיים מבלי לעשות שוב ושוב את פעולת ההאחזות, שהיא ההחזקה או דחייה. שניהם צורות של ההאחזות. ואם נחזור לתרגול המדיטטיבי שלנו, לשעמום, ואם נראה מה כל כך קשה לנו בחוויה של שעמום, אנחנו נראה שזה לא העדינות של הנשימה, של אוויר נכנס, אוויר יוצא, תחושה באה, תחושה הולכת. יש בזה משהו מאוד עדין, מאוד נעים, אבל זה המחשבה המפותה של יכול להיות יותר מזה. וההאחזות באותה מחשבה, האמונה שזאת מחשבה נכונה והיא אמיתית, והאושר נמצא שם, ההאחזות באותה מחשבה היא מה שגורמת לחוויה של השעמום. אנחנו מאמינים ונאחזים בפנטזיה על מציאות אחרת, שהיא תמיד, כמעט תמיד, זה הטבע של תשוקה, תשוקה אומרת לנו שם יותר טוב. שם ואחר כך יותר טוב מכאן ועכשיו. אז אנחנו דרך חוכמה, דרך אי אחזות, מבטרים, ובפעמים הראשונות זה יהיה בהכרח מתוך אמונה, או בוא נראה, הבודה אומר, בוא נראה אם הוא צודק או לא, אנחנו עוד לא יודעים את זה. בוא נראה מה זה להיות עם שעמום. מה זה להסכים לחוות חוויה של שעמום, להיות שמה. אז אנחנו עוד לא יודעים את זה, אנחנו בדרך כלל מאוד מאמינים ומופעלים על ידי שעמום, אבל כשאנחנו מגלים, וואלה, אני יכול להרפות רגע מהסיפור ששם יהיה יותר טוב, ובוא נהיה עם מה שקורה, אנחנו נגלה שאנחנו בלב החיים, לא התרחקנו שנייה מהחיים. החיים קורים תמיד כאן ועכשיו. לא היה שנייה אחת שהחיים לא קרו כאן ועכשיו. ההיאחזויות שלנו והאמונות שלנו הן אלה שגורמות לנו להאמין שהחיים שם ואחר כך יותר טובים מהחיים כאן ועכשיו. אז אנחנו כל הזמן יוצאים במסעות ציד ומסעות כיבוש ומסעות גירוש כדי לאפשר לעתיד להיות יותר טוב מעכשיו. ואין שם שקט ואין שם נחת. ואף פעם אפשר לנצח את זה, כי העתיד הוא תמיד שם, הוא אף פעם לא כאן. אז החוכמה מגלה לנו אפשרות של להיות כאן, של להסתפק במה שקורה, ולא להיאחז בהבטחה הגדולה של המחשבה, שאחר כך יהיה יותר טוב. וזה נכון גם לדאגות, אם נחשוב על זה. דאגות אף פעם לא קשורות למה שקורה כאן ועכשיו, הן תמיד למה שיהיה. יש איזו סיטואציה מסוימת, ומופיעה מחשבה שזה אולי לא כל כך בסדר, וזה יוביל למשהו שהוא לא happy end, אז אנחנו מתחילים לדאוג, מבלי להגיד שום דבר בגנות דאגות, ומבלי להגיד שלא צריך לדאוג אף פעם, זה לא מה שאנחנו רוצים להגיד, אבל לשחרר את עצמנו מההזדהות הגדולה שיש לנו עם האמיתות של הדאגות. האם אנחנו יכולים להכיר בכך שדאגות זה בסך הכל מחשבות לא נעימות? האם אנחנו יכולים להכיר בכך שרוב הדאגות שלנו מעולם לא התגשמו? ומרק טוויין אמר את זה בצורתו, בצורה מאוד חדה ויפה. הוא אמר, הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא התרחשו. בואו נחשוב על זה. הדברים הנוראיים ביותר בחיינו הופיעו כדאגות. ורובן הגדול מעולם לא התגשם. ואם נראה באמת מה כל כך נורא בחיים שלנו, זה לא המציאות שנוראה, אלא זה הדאגות והאמונה החזקה. והתרגול הזה מוביל אותנו לאפשרות של להכיר את המחשבות כמחשבות, ונדבר על זה הרבה בימים הקרובים, מבלי לייצר סביבם זהות, מבלי להפוך אותם לאמת, מבלי להפוך אותם לאני ושלי. כי כל פעם שאנחנו הופכים משהו לאני ולשלי, הוא נראה לנו אמיתי. כי אנחנו נראים לנו אמיתיים. אז כל מה שהוא שלי, זאת מחשבה שלי, היא אמיתית כי היא שלי. ואנחנו מעדיפים את האמיתות של המחשבות על פני האמיתות של הרגע הנוכחי. אנחנו מאמינים יותר למחשבות שלנו מאשר אנחנו מאמינים למה שקורה עכשיו. וזה מוציא אותנו מבלנס שוב ושוב. אנחנו כל הזמן חושבים שהמחשבה יותר נכונה ממה שקורה כרגע. היא יותר חשובה. כי היא אני והיא שלי. וכשאנחנו מדברים על מה אמיתי, ומה שלי ומה לא שלי, האם אמת היא דבר שצריך להשיג אותו? האם אמת זה דבר שאפשר להחזיק בו? האם אפשר להיות בעלים של האמת? ואיזה מין אמת היא כאשר מישהו לוקח עליה בעלות ואז היא כבר לא של מישהו אחר? אז אנחנו יותר ויותר חוקרים את היחסים שלנו עם המציאות כפי שהיא מופיעה ברגע, מרגע לרגע, ופחות נוטים להאמין באמת שאנחנו, איזה חותם של בעלות שאנחנו מדביקים על אספקטים כאלה או אחרים של המציאות שלנו. יש סיפור יפה, משל זן, שנקרא להשיג את החוכמה. הנזיר הבודהיסטי שואן היה מטיף לתלמידיו כמה חשוב לאדם לדעת מה חשבו אבות אבותיו, ללמוד פילוסופיה עתיקה ולהקדיש לכך מחשבה עמוקה. אחד התלמידים שהיה ידוע מזמן, כוח הרצון המיוחד בו נכן, נהג לרשום את כל דבריו של שואן, ולאחר מכן היה שוקע בהירורים עמוקים על אבותיו ההוגים העתיקים. לאחר כשנה של לימודים והירורים, חלה התלמיד, אך המשיך לבוא לשיעורים, ואמר למורו, אף שאני חולה, אמשיך ללמוד. אני רודף אחר החוכמה, לא אחר הכבוד. לשם הדברים הללו שאל אותו הנזיר שואן, ומניין לך שצריך לרדוף אחרי החוכמה כל הזמן? מניין תדע שהחוכמה נמצאת לפניך, ואולי היא פוסעת לה מאחוריך? מנסה לרדוף ולהגיע עדיך, מנסה לרדוף ולהגיע עדיך, ואתה אינך מאפשר לה לבוא עד אליך. אז הסיפור הזה, כתוב משום מה בחרוזים, מהרהר, גורם לנו להרהר האם אמת היא משהו שנמצא בעתיד, שנמצא אי שם כשאני אגמור לפתור את כל הקשיים שלי ואת כל הבעיות שלי, וכשכבר לא יהיו לי כאבים, אז אני אגיע לאמת. האם המרדף האינסופי הזה אחרי משהו שלדעתנו נמצא בעתיד, עד כמה הוא מקרב אותנו או מרחיק אותנו? והתרגול בפשטותו העדינה, עדינותו הפשוטה, מכוון אותנו שוב ושוב אל מה שכאן, אל מה שמופיע מרגע לרגע, שלא ניתן להחזיק בו, שלא ניתן לקחת עליו בעלות, שלא ניתן לשאת אותו, לא קדימה ולא אחורה, אבל ניתן לפגוש אותו שוב ושוב. ואנחנו יכולים לפגוש אותו כאשר התודעה מוכנה לפגוש את מה שיש, הלב מוכן להיות עם הלא נעים, והחוכמה מזכירה לנו שלא צריך להדחיק דבר ולא צריך לאחוז בדבר, לאפשר למציאות להופיע כפי שהיא מופיעה תמיד מרגע לרגע, עירומה וחד פעמית. אני אוהב לסיים באיזה שיר, לא שיר, סיפור יפה, בעצם תשובה של חכם הודי בשם ניסרגדטה לאחד התלמידים המערביים שבא אליו ושואל אותו, הייתה להם שיחה על כאב, מן הסתם אחת השיחות שאתם מנהלים עם עצמכם ואיתנו על מה החשיבות של להתבונן בכאב ומה החשיבות של להיות עם כאב או עם קושי. אז התלמיד אומר לו באיזשהו שלב, אבל אי אפשר לקבל כאב. ונסרגדטה עונה לו, מדוע לא? האם אי פעם ניסית? אנא, נסה ותגלה בכאב שמחה שתענוג לא יכול להפיקה. מהסיבה הפשוטה שהקבלה של הכאב לוקחת אותך עמוק הרבה יותר ממה שהתענוג יכול. העצמי האישי, על פי טבעו, רודף ללא הרף אחר תענוג ונמנע מכאב. סיומו של הדפוס הזה הוא סיומו של העצמי. סיומו של העצמי על תשוקותיו ופחדיו מאפשר לך לשוב אל טבעך האמיתי, המקור של כל השמחה והשלווה. בוא נשב בשקט, דקה או שניים. Thank you.